שלום לכל החבורה הקדושה שיושבת כאן, ושלום לכל אלה שמאזינים בנו, לנו וצופים בנו מהבית, בין אם זה תלמידי המכון, בין אם זה כל עם ישראל. אנחנו התחלנו אתמול סוגיה בספר גבורות השם, הספר של המהר"ל, בזכות מה נקרא הים. ואמרנו כמובן שהכל בא מהקדוש ברוך הוא, אבל יש לו שליחים. ובמחילתא, מחילתא זה פירוש חז"ל על ספר שמות, מופיעים כ-10 דעות תנאים, אולי קצת יותר, קצת פחות, לא בדיוק ספרתי, אבל זה נראה כמו 10 דעות. בזכות מה נקרא הים? נביא רק דוגמה אחת, בזכות ארונו של יוסף. הושלך ארונו של יוסף למים, והמים נבקעו. הייתי רוצה בחמש דקות ראשונות לעשות חזרה על מה שלמדנו אתמול, שמה מישהו לא היה אתמול, או שמה הוא לא זוכר מה דיברנו אתמול. הנקודה המרכזית שהמהר"ל בספר שלפנינו, ספר גבורות השם, בעמוד קופנון, בצילום שנמצא מול עיניכם. אתם כבר בקופנון א', אתמול למדנו קופנון. הדבר המרכזי, הנקודה המרכזית שבגינה, שבזכותה הים נקרא, זה התגברות הרוח על החומר. הרוח האלוקית, הרוח האלוקית ישראלית, שנמצאת אצל עם ישראל ואצל גדולי ישראל, היא גוברת, ואצל מצוות התורה, היא גוברת על החומר בהתנגשות שבין שני האיתנים הללו. זה לא שביהדות ובתורה ובאמונה הישראלית, ההתנגשות הזאת היא התנגשות שהיא כתחילה. זה לא שההתנגשות הזאת נועדה כדי לחסל אחד את השני, לנצח אותו כמו בקרב אגרוף בנקודות או בנוקאוט. אלא השאלה היא מי יוביל את מי. יש התמודדות בעולם. אצל המלאכים אין התמודדות, כי הם רק רוחנים. אצל בעלי החיים אין התמודדות, כי הם רק גשמים. לא שאין בהם נפש קלה, אבל מאוד מאוד קלה. גם אצל אומות העולם שהם ערלים, ערלים גם אם הם ימולו ונחשבים ערלים, ההתמודדות היא קטנה, מיניאטורית, בשבע מצב בני נוח, בהתנהגות נאותה. אצל ישראל ההתמודדות היא בין שמיים לארץ, בין נשמה שאצולה מתחת כיסא הכבוד לבין גוף שהוא אפר מן האדמה. ותמיד השאלה היא במאבק הזה מי הוביל, והדברים מבוארים בצורה מאוד מאוד יפה בספר אורות ישראל פרק א', שם הוא מתאר שהאדם אין לו כוח להתמודדות הזאת. כלומר האדם די מותש מזה שכל הזמן יש מלחמה והוא מחכה שאחד משני הצדדים ינצח. ואז האדם אומר משהו בסגנון של יאללה, מי שנצח שירוויח, העיקר כמה זמן אפשר להילחם. וכמובן, הדרכת התורה, עוד לפני חטא אדם ראשון, וביתר סט, אחרי שהדברים הסתבכו, אחרי חטא אדם ראשון, זה שאדם לא ייתן מתוך רצון להגיע לשלום ושקט ושלווה, שלא ייתן הכוח החומרי המושך למטה, הכוח שמיוסד על ידי מים ואפר, לנצח את הכוח הרוחני שמיוסד על ידי אש ורוח, אלא שהרוח תישא אותו למעלה, לא תעקור את הגוף, לא תבטל אותו ממשהו, אלא תשלוט, תנחה, תדריך, שיהיה רוכב על הסוס. לא הסוס ייקח את הרוכב, אלא הרוכב ייקח את הסוס. ואת אותו שלום שאדם כל כך רוצה בו, את אותו שקט נפשי שאדם כל כך מייחל לו, שישיג דרך הטהרה, הקדושה, האמונה בקדוש ברוך הוא, העלייה למעלה, וירתום איתו, יעלה איתו גם את הכוחות הנמוכים שגם הם ישמשו לעבודת השם, בכל לבביך, בשני יצריך, ביצר טוב, ביצר רע, גם יצר רע יעבוד הקדוש ברוך הוא. אז הנה כאן כשישראל יוצאים ממצרים, ומצרים נאמר להם אשר בשר חמורים בשרם, הם שיח חומריות, עם הרבה הרבה כשפים, שהמיסטיקה שם היא גם כן מאוד מאוד חומרית, וכל מיני קלקולים ארציים, הרבה זנות וכולי. משם השתחררו ונחלצו ישראל ממתת שרי טומאה שעטפו אותם, והם מגיעים אל הים. אם הים לא היה שם, אמרנו אתמול בצחוק, היו צריכים להמציא אותו. כי הים זה לא הנקודה המרכזית. זה שהם עברו את הים, זה לא בגלל שאין ברירה אלא להגיע לצד השני. כי לפי תוספות במסכת סוטה, הם בכלל לא חצו אותו מצד לצד. הם נכנסו בתנועה קשתית ויצאו מאותו צד שאליו נכנסו. זאת אומרת שהים נברא כאן, או הים ממוקם כאן, ממוצב כאן, רק כדי להראות את מעלתם של ישראל, שישראל הם עוברי ים. שישראל מנצחים את החומר. ועל כן הם נקראים עיוורים, לא עיוורים בוו חלילה, אלא עיוורים בבית. כלומר שאנחנו עוברי ים, ומאז עד ימינו אנו, כל הזמן אנחנו נתקלים בגלים סוערים, בים גואש ורועש, כשהים הוא הביטוי הכי עז למציאות החומרית, כפי שגם הוסבר אתמול, לא נחזור לזה, וכשהים נהיה יבשה, וכשישראל עוברים בתוכו בנחת ויוצאים ממנו, ואחר כך הים משמש כחומר ביד היצר, וחוזר להיות מים ומטביע את אלה ששייכים לחומר, את אלה שמגיע להם עונש כבד, וגם מגיע להם מגיע דווקא לים, רצו להשליך אותנו לים, ביאור, ועכשיו מתהפך הכל. הים ראה את ישראל וינוס, הירדן, תקופה של 40 שנה אחרי כן, יסוב לאחור. הניצחון הזה של ישראל על המים, זה לא ניצחון של לעקור את המים מטבעם, אלא להשתמש בהם כחומר ביד היצר, כמו פלסטלינה ביד, שהחומר יעשה מה שהאדם בשלמותו, במעלתו האלוקית, ינחה אותו. למדנו אתמול, בהסבר ראשון, שעדה קדושה, זה עם ישראל, כלל ישראל, קדושת כלל ישראל, בעניין האלוהי שלהם, הוא מנצח את הים. בזכות כלל ישראל, או בזכות קדושת כלל ישראל, מכוח קדושת כלל ישראל, הים נהיה יבשה. אחר כך גם למדנו אתמול בדעה השנייה שהופיעה באותה מכילתא, ופה אתם כבר יכולים לראות את זה בדף שלפניכם, במהר"ל, מסומן שם המקום מספר 1, וזה גם ראינו אתמול, ממש למעלה בראש עמוד, רבי ישמעאל אומר, בשביל ירושלים. האם אתם רואים, רונן, תום, שני תום, נכון? תום ותום, שניכם תום. שם די נדיר, ושניים מתוך שלושה נקראים תום. בכל אופן, האם אתם רואים את הקטע שאליו אני מתכוון, חבר'ה? למעלה, רבי ישמעאל אומר, בצד ימין, עמוד קופנון א', ספר גבורות השם, רונן, did you find it? עוד שם רבי ישמעאל אומר, בשביל ירושלים קרא ים, ראינו את זה אתמול, פסוקים מישעיהו, מחובר כאן פסוקים מפרק נון א' ופרק נון ב', שנדמה על ירושלים, שהיא צריכה להתעורר כמי קדם, כאשר היא חצבה דרך בתוך מי ים סוף, ברב והתנין של מצרים ופרעו. מה הקשר בין ירושלים לבין הים? איפה זה ים סוף ואיפה ירושלים? שני קצוות, אלא בזכות ירושלים, מכוח ירושלים, בקדושה של ירושלים. זה מזכיר, הייתי השבוע בגמלה, ביקרתי בגמלה בשבוע שעבר, שם מצאו מטבע שהלוחמים הטביעו, כך וכך שנים לגאולת ירושלים, לחירות ירושלים. מכוח ירושלים נחמו בגמלה, כמו במצדה, ברומאים. אבל איפה זה גמלה ואיפה זה ירושלים ומה הקשר? אבל הקשר הוא קשר ישראלי, נשמתי, פנימי, עמוק ביותר. כל ישראל פונים לירושלים, יש לנו כנת תלפיות, תלפיות, שכל הפיות פונות אליו. אז כשהים נקרא, ובלשון של תורה שהוא יותר מדויק, כשהים נבקע, אז הוא נבקע מכוח שישראל עתידים להגיע לירושלים. המעלה האלוקית של ירושלים, שהיא מהירה וגוברת על המים. אם ישראל לעולם לא יגיעו לירושלים חלילה, ירושלים לא תשפיע על הים, כי אין קשר, אבל ישראל שכעת חוצים את הים, מטרתם היא ממצרים לירושלים, כמו שבליל הסדר יש הרבה בתים שעושים מצגות, ושואלים מעבר לדלת, מי אתה? אני יהודי, מאיפה אתה? ממצרים. ולאן אתה? לירושלים. ומחופשים בכל מיני בגדים של 70 גלויות. לא יודע אם אתם מכירים את ההצגה הזאת, זאת הצגה שמאוד ממחישה לילדים את יציאת מצרים לדורותיה. אז בזכות ירושלים, שישראל מקווננים לירושלים, כמו שבשירת הים מזכירים את בית המקדש בירושלים 3 פעמים, בזכות זה נדחים המים, כי ירושלים היא קדושה, והמים הם חומריים, ובמאבק בין הקדושה האלוקית לבין החומר, כשישראל במעלתם הרויה, כמו שהם היו ביציאת מצרים, אז המים זזים הצידה, נבקעים, נבהלים. זה דברים שלמדנו אתמול, והיום אנחנו מתחילים מעוד שם, רבי בנאי אומר, אתם רואים את זה באותו עמוד קופנון א' שלפניכם במקום מספר 1, גם באינטרנט אני חושב הדף הזה נמצא, מצולם. עוד שם רבי בנאי, נקרא בנאי, זה לא אביתר בנאי של ימינו וכל המשפחה המכובדת, אלא זה רבי בנאי בימי התנאים, ורבי בנאי באמת בונה בניין בעם ישראל. הנקודה שלא הזכרתי מאתמול וחשוב גם אותה להזכיר ולחזור אליה, זה ההבדל בין בקיאה לקריאה. כאשר אתה מדבר על המאבק בין הרוח ובין החומר, אתה לא רוצה להכות מכת מוות את החומר, כי זה לא דרכה של תורה, זה לא דרך היהדות, אלא אתה רוצה לרומם, לקדש, להשתמש בחומר לעבודת השם. אם אומרים קריאה, כפי שחזל משתמשים בביטוי שנראה לעין הפופולרי, קריאת ים סוף, אז אתה יכול להבין בטעות שאולי החומר הולך לאיבוד, נקרא לגזרים, מקבל את הנוקאוט של החיים שלו. אבל אם אתה אומר בקיאה, וזה הביטוי המדויק של תורה, ולא שחזל לא מדויקים, אלא חזל דיברו על פי מה שהעם רואה בצד הפופולרי, הנגיש לתפיסה פשוטה יותר, לסבר את האוזן. אבל התורה מדברת רק דברים מדויקים, לא דיברה כאן תורה כלשון בני אדם, אלא כלשון תורה, לשון חכמים היא פחות מלשון תורה, ובלשון תורה אומרים בקיאה, וכל אחד ידע שלמשל כתוב בקעו המים, או נטה ידך לים ובקעהו, לא כתוב אפילו פעם אחת בתורה קריאה, כדי לומר שהמים זזו הצידה, וישראל עברו כמו איזה בור, פער שנוצר, והמים חזרו כשהצורך שיחזרו להטביע את מצרים, ובקיאה שום דבר לא נקרא, הכל הוא מסודר, כביטוי הידוע של המר"ן שיש סדר לניסים, ניסים גלויים, ניסים נסתרים, שזורים זה בזה, בקיאה זה חלק מהתכנון האלוקי עוד מששת ימי בראשית, והיה שבו ים לאיתנו, מה זה לאיתנו? לתנועו הראשון, לתנאי שיתנה הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, שתהיה בקיאה, חלק מהטבע. לפעמים הטבע בא בצורה כזאת, לפעמים בצורה של נס גלוי, הכל זה יד השם, לכן בקיאה ולא קריאה שמתארת איזה רוח תזזית, איזה שינוי דרמטי במציאות, אלא כל המציאות מסודרת מאת השם. אז אני יכול לקרוא חברים? אתם אמיתי? בסדר? תום ורונן? עוד שם רבי בנאי אומר, בשביל אברהם אני קורא להם את הים, שנאמר ויבקע עצי עולה, ונאמר כאן ויבקעו המים. אז זה הדגש האחרון שדיברנו עליו, של בקיאה ולא קריאה. האם אתם יכולים להבין את הקשר בין בקיאת עצי העולה שנעשתה בעקדה, בדרך לעקדה, עוד בבאר שבע שמשם הוא יצא, משם הוא כבר לקח עצים, למרות שניתן היה לצפות שימצא עצים גם ביערות בדרך, ובהר אחד הרים שיאמר אליו, הר המוריה. אבל לא רק שהוא לוקח איתו עצים, וזה קצת כבד, הוא שם אותם על בנו, אלא שגם כן הוא מבקע אותם ומסדר אותם עוד שם בבאר שבע. מה הקשר בין זה שהוא בקע עצי עולה בשביל העקדה, לבין אצלנו ויבקעו המים, שאתה אומר זה בזכות זה. זה בשביל זה. האם מישהו מכם יש לו כיוון להבין את הקשר בין זה, בין א' לב'? תום רונן? מה אתם אומרים, חברים יקרים? אתם אומרים שנסתכל במקום מספר 2, נכון? זה מה שאתם אומרים? בסדר, אני מסכים. מקום מספר 2 כאן למטה, ויבקע עצי עולה, באותו עמוד שנמצא בו המהר"ל. גם המהר"ל יסביר, אבל בואו נעשה קפיצה קלה, קפיצה של 350 שנה מהמהר"ל לרב קוק. המקור הזה, ויבקע עצי עולה, הוא מעולת ראייה, חלק א', הסידור של הרב זצ"ל, על העקדה, שמי שרוצה קצת להתענג בימי החופשה האלה שנכפו עלינו, שילמד את סיפור העקדה דרך הרב זצ"ל בעולת ראייה, ויהיה לו ממש תענוגות עולם הזה, במובן הכי קשר של המילה. ויבקע עצי עולה, אומר הרב, שוב מי שלא יודע איפה אני קורא, זה במקור 2, אני אגיד לכם גם איזה עמוד זה בעולת ראייה, אם מישהו מהמאזינים יש לו עולת ראייה מול ידיו. עמוד פז, עמוד כמו זהב, פז, בעולת ראייה, חלק א', הסידור של הרב קוק. ויבקע עצי עולה, היה אפשר לסמוך, למצוא עצים באחד היערים, הרי אז ארץ ישראל הייתה מאוד מאוד מלאת יערים, יערות, כמו שמופיע בספר יהושע, וקל וחומר שהיה אפשר לקחת את גזרי העצים בלתי מבוקעים, כלומר אפשר היה לא לקחת עצים בכלל, סתם להטריח את הבן שלו יצחק לסחוב אותם, ובטח שלא היה צורך לגזור את הגזירים האלה של העץ, ולהכשירם לעברה, להכין אותם לעברה, כשנגיע להר המוריה, אברהם והבן, בעת אשר יהיה כבר מוכן הצורך להשתמש בהם. אבל האהבה האלוהית העליונה, שכל כך עולה למעלה, למעלה, העוברת כל טבע אנושי, היא ממש עולה לפסגות הרבה מעבר למה שקורה כאן בארץ בטבע אנושי. היא מרימה את אברהם ואת יצחק בנו לשמי מרומה אילאה, להיות עם המלך במסיבו, להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא. אותה אהבה היא שברה בלב האב הקדוש כדי לזרזו, לא להתעכב, למלא את דבר השם, להכין גם את ההידור והסדר של תשמישי קורבן אלה. כלומר, לא רק מוכנות ורצון והליכה, אלא גם ההידור והסדר של תשמישי הקורבן, העצים, בהקדמה זריזה ומתונה. זריזה מצד אחד, אבל לא בחיפזון, לא בבהלה. בסוגריים, סיפור קצר, הייתי פעם לבד עם הרב ציודה זצ"ל בחדר בבית, הייתי משמש אותו, ואותה שעה הרב יוסי בדיחי הלך לקנות משהו, שהוא היה מספר אחד, ואני הייתי ענוות כאילו, מספר שניים, והוא ביקש ממני שאני אחליף חולצה, ומרוב בעלה שאני נמצא לבד עם הרב ציודה, כמעט שברתי לו את שני הידיים, שכחתי איך להוריד חולצה מבן אדם, התחלתי למשוך יד פה, יד שם, את החולצה למעלה, למטה, הרב ציודה לא הבין מה קורה לי, הסתכל עליי בתימהון, ואני רגע לרגע מאבד שליטה, כמעט שובר לו, חוץ מניתוח קשה שעבר, גם היה שובר את שתי הידיים בגללי. ואז אני זוכר אותו אומר לי בקול כזה עמוק, בזריזות, אבל לא בחיפזון. כאילו, הוא אומר לי, כל הכבוד זה שאתה רוצה לעשות משהו, אבל זה לא יעזור, איך שאתה כאן, בזריזות, אבל לא בחיפזון. טוב, למזלי הטוב, בדיוק הגיע יוסי ודיחי, שלח אותי מעל פניו, ועשה את הפעולה הפשוטה הזאת. בוא נקרא מה שכתוב כאן, בהקדמה זריזה ומתונה, כותב האבא של הרב ציודה, גם יחד. כך פעל אברהם אבינו. כאן כבר ירד הסימון, כאן כבר חדר הרעיון למוחו של אברהם, לידיעתו של אברהם, עדיין לא בדעת של יצחק. יצחק חש, אבל עוד לא יודע, מרגיש, אבל עוד לא מבין. אבל האבא כבר מבין, חדר הרעיון, שהנה הוא עומד לפני חזון עליון, ופעולה קדושה שמטיסה אותו, איך אומרים בימינו, מעיפה אותו, מרימה אותו ואת הבן למעלה, ממעלה לכל התכונות האנושיות הרגילות, כדי להראות שאור השם אלוקי אמת בעולם, הוא עומד למעלה, וגם כשהוא חודר לעולם שלנו מהעולמות העליונים, הוא נשאר גבוה, למעלה מכל מה שיוכל הלב האנושי בטבעיותו לחשוב ולהעריך, כי הלב האנושי לא קולט איך יכול אבא לעקוד את בנו, ואיך אפשר לעשות את זה בשמחה, בזריזות, במתינות, ולהכין את הסדר בהידור, הסדר הנאות של העצים, אבל כשדבוקים בקדוש ברוך הוא, אז עולים למעלה עליונה ולא שואלים את השאלה, ומתבטלים מדבר השם, ברוך השם רק עקד ולא מעבר. מזה בא הקשר של הופעתם של הניסים בעולם. כי הניסים שבאים לישראל, לבני אברהם, יצחק, יעקב, זה מתוך שהניסים מקורם גבוה, וישראל מקורם גבוה. הניסים באים מעולם עליון, וישראל בזכות האבות, מהגנים שירשנו מהם, מהלימוד שאנחנו לומדים מהם, מהתורה שיונקים מהם, אנחנו גם מתעלים למקום ששם הניסים, זה כמעט הייתי אומר מעשים בכל יום. בין אם זה הניסים הגלויים, בין אם זה הניסים הנסתרים. כשאנחנו סומכים על הניסים, אנחנו ריאליים. כשאנחנו לא סומכים על הניסים, הגלויים והנסתרים, בעיקר הנסתרים, אנחנו מתנתקים מהקדוש ברוך הוא. למען דעת כי השם נוקה עולם הוא רם וניסה מעל כל קישור של טבע, בין אם טבע רוחני וחומרי, אלא הקדוש ברוך הוא בעל הבית של העולם, יוצר העולם, בורא העולם, יוצק את הרוח האלוקית בתוך הזמנים, דרך ישראל, ועל זה נאמר, מה שכעת קראנו בשם רבי בנאי, במחילתא, בשכר ויבקה עצי עולה, שזה מראה שישראל מתחברים לעולם עליון גבוה אלוקי, וכל תכונתם הרוחנית והנפשית, בשכר זה זכה שיבקע הים לפני משה. בסדר חברים? זה הסבר ממש מתוק מדבש. נחזור לרבי בנאי במקור, להסבר של המהר"ל, בשביל אברהם, פירוש, אני בשורה השלישית של הפסקה הזאת, כמו שאמרנו, כי היה קריאת ים סוף על ידי דבר נבדל שפועל בחומר, אך זה הנקודה שדיברנו עליה אתמול, וגם היום בהקדמה. דבר נבדל, הכוונה נשמה אלוקית, רוח ישראלית, מדרגה גבוהה מאוד, שהיא פועלת בחומר ולא נפעלת על ידי החומר. אתם זוכרים את הביטוי של חז"ל, שצדיקים ליבם ברשותם, ורשעים הם ברשות ליבם. שכל מקום שצדיק מופיע עם הלב שלו, אז הוא מדבר אל ליבו, ויאמר השם אל ליבו. כל מקום שרשע מופיע בתנ"ך, אז הוא מדבר מתוך הבטן, מתוך הלב, שנאמר, ויאמר המן בליבו. לא אל ליבו, אלא בליבו. אז גם כאן, הרוח, האלוקיות, הנשמה, זה דבר נבדל, לא נפרד. אתמול דיברנו על ההבדל בין פירוד לבין הבדלה. פירוד זה נתק, זה קרע. הבדלה זה מדרגות, עם יניקה הדדית, עם איזון חוזר, עם קשר, עם יחסי גומלין. אתם זוכרים את זה מאתמול. על ידי דבר נבדל שפועל בחומר, ומפני קהל אברהם אבינו התגברות, שהיה גובר שכלו על הטבע שלו, ונדחה. לא נעקר, לא הושמד, אלא נדחה למקום המתאים לו. זה עליונים למעלה ותחתונים למטה. הרוח, הנשמה, השכל למעלה, משון מלך מוח, לב, כבד. אז החלק היותר נמוך הוא למטה, מולך מלמעלה למטה, גובר שכלו לטבע שלו ונדחה טבעו מפני שכלו, כי הטבע הרגיל, טבע של אב לבן, הצד הסנטימנטלי, שהוא באמת רגשות טובים, אין הטבע נותן לשחוט בנו, ודוחה היה הטבע מפני השכל, עד שאמר לו קדוש ברוך הוא, חלילה לא עלה על הדעת בכלל שתעקור את הטבע, חלילה לא עלה על הדעת בכלל שרגשי אהבת אב לבנו יידחו מפני אהבת השם, אלא הכל להפך יונק מאהבת השם. אבל באותם רגעים, לכך זכו בניו שדחה הקדוש ברוך הוא את טבע המים מפני בניו, בזכות אברהם הגובר על טבעו החומרי. כי היה באברהם מעלה שכלית אלוהית, אותו הדבר בקע את הים ונדחו המים. אז אתם יכולים להגיד אברהם וקריאת הים, אברהם לא היה שם, משה היה שם שבע דורות, שבעה דורות אחרי אברהם, 400 שנה, הפרש עצום. ברור שזה לא קשר פיזי, זה לא קשר יד לוחצת יד, זה קשר פנימי, זה קשר סגולי, זה קשר עמוק נצחי בין אברהם לבין הים, כמו הקשר בכיוון הפוך בין הים לבין ירושלים העתידית שעתידים לשב בה ולרשת אותה, שראינו קודם בדברי רבי ישמעאל, עכשיו זה רבי בנאי. כי היה באברהם מעלה שכלית אלוהית, אותו הדבר בקע הים ונדחו המים. רציתי בקשר זה להזכיר את השפת אמת, או איך אתם אומרים במקום שפת אמת? איך אתם אומרים חבר'ה? שפת אמס. השפת אמת, האדמו"ר מגור בפרשת וירא, כשהוא מסביר את העקדה, ובעקבותיו ראיתי שהרב חלאפ בנימוקי המקראות, והרב נבנצל ייבדל לחיים ארוכים בשיחות שלו לפרשת שבוע, הם ממשיכים וחוזרים על דברי השפת אמת האלה. הוא אומר, ההתגברות הייתה באמת גדולה ביותר. כי אברהם עד היום נמשך בכל כוחותיו הטבעיים, בכל רצונותיו הפשוטים, בכל מעלותיו, בכל תכונותיו, נמשך אחרי דבר השם, עוד לפני שהשם היה אומר לו מה לעשות. הרי אברהם בגימטריה זה רמח, רמח איברים, כל איבריו ניצבו מוכנים למלא את רצון השם, כמו נעשה ונשמע, עוד לפני ששומעים, כך היו בהר סיני, כך היה אברהם, הוא כל כולו נמשך ונשאב, כמו ברזל אחרי אבן השואבת, כמו מחט אחרי המגנט, הוא נמשך למלא את רצון השם, ולא הייתה סתירה בין רצונו לבין רצון השם, עשה רצונך כרצונו. והנה כאן, הרי הקדוש ברוך הוא באמת לא התכוון שהוא ישחוט את בנו חס ושלום. אבל אברהם הבין בביטוי ועלהו שם לעולה, שיש כזו אופציה, שיש אפשרות כזאת. והוא הלך לעקדה, מתוך מוכנות למלא את דבר השם, גם אם זו הכוונה האלוקית, עם כל הפלא שבה והנסתר שבה ואי המובן שבה. אברהם היה צריך לקוף את עצמו, כי בעצמו היה לו התנגדות לזה, כי באמת השם לא רצה שהוא ישחט את בנו, לא רצה שישחט בנו, ואברהם אמר, אני מוכן בכל זאת. זאת אומרת שאברהם היה צריך להתגבר לא רק על הטבע החומרי של סנטימנטים שבין אב לבן, אלא על כל צורת עבודת השם שלו, על כל היראת שמיים שלו, על כל הדרך של מילוי האהבה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, שהוא נמשך למלא את רצונו, והוא יודע מעצמו גם בלי צורך שלמדו אותו מה רצון השם. והנה עכשיו יש סתירה בין הצו האלוקי, כפי שהבינו אותו אברהם, לבין כל הטבעיות שלו. לא רק טבעיות סנטימנטלית אבאית, אלא הטבעיות הקדושתית שלו, של אהבת האבא לא רק לבן, גם לבן, אבל גם אהבת האבא לקדוש ברוך הוא, שאומרת, השם לא רוצה את זה. זה לא מתאים, זה לא תורה, זה לא הדרך האלוקית. אבל אם השם ציווה, אז הוא צריך את כל מה שהוא עבד עד היום את הקדוש ברוך הוא לשים בצד, ולסלול מסילה חדשה, והיר את המקום מרחוק, ראה את הקדוש ברוך הוא, בלי קרבה. עד היום הוא היה תמיד קרוב, מסבירים, והיה את המקום מרחוק, אומר השפת אמת, את הקדוש ברוך הוא, הוא פתאום רואה ממקום רחוק, ולא מתוך כיף כזה, לא מתוך שמחה, לא מתוך המשכות טבעית, והוא התגבר. שנאמר, עתה ידעתי, כי ירא אלוהים עתה, שהיראה התגברה על אהבה. אז עד כדי כך, וזה עומק דברי המהר"ל, אם נקשר בין השפת אמת ל-250 שנה לפניו למהר"ל, זה עומק הפירוש של המילים, התגבר על טבעו. לא רק טבע של אב לבן, אלא טבע של עבודת השם העקבית לאורך כל 9 ניסיונות עד עכשיו, עד שהגענו לניסיון הזה הקשה מכולם. ואומר השפת מת, אמר אברהם הקדוש ברוך הוא, בבקשה ממך, יותר אל תנסה אותי ניסיונות כאלה. ניסיונות שבהם אני בקונפליקט פנימי, בסתירה בין מה שאני מרגיש שאתה רוצה, לבין מה שאני חושב שאתה אמרת לי וציוויתה, זה קשה, קשה לי ביותר. אני רוצה לעבוד אותך באהבה, ולא מתוך כפיית הרצונות שלי, נגד מה שנראה לי שאתה רוצה, כי ככה אתה ציוויתה. ניסיון אדיר, הניסיון העשירי. וכל זה שח דברי המהר"ל שומר, לכפות את טבעו. כלומר, לא רק הטבע האבאי, אלא הטבע האלוקי שקנה לו אברהם ב-137 שנות חייו בזמן העקדה. בואו נמשיך ברשותכם. ואם יש לך דעת להבין, ותלמידי מחומיר, ודאי יש להם הרבה דעת להבין. אני נמצא בעמוד קופנון א', לקראת סוף העמוד, במקום מספר 1, 5 שורות מצד ימין, סוף העמודה הימנית. תדע... כי מה שבק... אני דילגתי, סליחה, בטעות. ודבר זה התבאר כבר מעניין אברהם, שהיה רוכב על החמור, כמו שערכנו במקומו. מתי אברהם רכב על החמור, חבר'ה? מתי נפגשנו באברהם שרוכב על חמור? באיזה סיפור? באיזה מעשה? באיזה ניסיון? כאן. בניסיון הקדש, כי דיברנו עליו. אברהם משכים בבוקר, רוכב על החמור, רוצה המהר"ל לומר, הרכיבה על החמור היא ביטוי לשלטון של אברהם על הטבע, על החומריות. מי עוד אנחנו מכירים שרכב על חמור? משה רבינו, כשהוא חוזר מבית יתרו, ומלך המשיח שעתיד להגיע במהרה בימינו, עני ורוכב על חמור. כותב המהר"ל, דבר זה יתברר כבר מעניין אברהם שהרוכב על החמור, כלומר רוכב על החומריות, כמו שהוא העריך והסביר. ואני... כבר יום שלם מאז הלימוד של אתמול, עד אתמול בלילה, שעה מאוחרת, מחפש איפה זה במקומו. וחלפתי, עברתי גם בספר גבורות השם, ולא מצאתי, יכול להיות שזה נמצא ולא ראיתי, הסתכלתי בספרים אחרים, עד שמצאתי. בחסדי השם, הקדוש ברוך הוא העיר את עיניי, ותראו את זה מעבר לדף, במקור מספר 3, מתוך פרקי דרבי אליעזר. האם יש לכם חבר'ה? תסתכלו במקום מספר 3 למטה, יש סימון כזה, תום ותום ורונן, יש לכם? יפה. ובפרקי רבי אליעזר, זה לקוח מבאר הגולה, בדרוש שמופיע בסוף ספר באר הגולה, בדף ממתת, כמו שאתם רואים. כלומר, הספר כאן זה ספר באר הגולה, שמבאר ומגלה את סתרי התורה, האגדות הקשות שבש"ס, לא אגדות פשוטות שמופיעות בארבעת חלקי חידושי האגדות שלו, אלא הדרשות העמוקות מאוד, האגדות הנסתרות, הוא מסביר בבאר הגולה, ויש לו שם דרוש על התורה. אז הוא כותב ככה, בפרקי, אני לא אקרא את הכל, אולי את כל מה שסימנו כאן בין המרובעים האלה, בין הסוגריים. ובפרקי רבי אליעזר, ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבן על החמור, הוא החמור שרכב עליו אברהם. תאמרו לי, ידידיי הצעירים, אתם חושבים שבאמת החמור הזה הוא כזה זקן? כלומר, הוא מימי אברהם, הוא בן 400 שנה, החמור הזה, ברור שלא, נכון? מי שיבין דברי חז"ל כפשוטם, אומר עליו הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשניות, הקדמה לסדר זרעים, שהוא לא עושה בזה כבוד, אין בזה אמונת חכמים. הוא חושב שאם הוא לוקח דברי חז"ל כפשוטם, והוא לא מבין שמאחוריהם יש סתרי חוכמה, עמקי יסודות, אז הוא פוגע בכבודם. כי אחר כך עוד כתוב שזה החמור שעתיד לרכב עליו מלך המשיח, נו, אז זה כבר חמור של אלפי שנים. אז זה ברור שזה לא אותו חמור במובן של אותו דונקי, אותו בשר של חמור, בשר ואדם, אלא החמור הכוונה אותו עניין של החמור, אותה מעלה, אותו סיפור גדול של אברהם עם החמור, משה עם החמור, מלך המשיח עם החמור, זה אותו חמור במובן של שליטת הרוח על החומר, במובן שזה גורם לזה, כאילו מקל שליחים שעובר מאברהם למשה, ממשה למלך המשיח. בואו נראה בפנים. אתם איתי, נכון חבר'ה? ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור, הוא החמור שרכב עליו אברהם, שנאמר, ויחבוש את חמורו. אתם יודעים איפה אני קורא, רונן, תום? הוא החמור שרכב עליו משה. רונן, אתה מבין שזה לא אותו חמור ממש? הוא כבר מת מסכן, נבח. הוא החמור שרכב עליו משה וירכיבם על החמור, הוא את אשתו ואת בניו, הוא שעתיד לרכב עליו מלך המשיח במהרה בימינו, תגידו אמן, שנאמר אני ורוכב על החמור, פסוק בזכריה, וקשה. מה אכפת לנו אם הוא חמור זה או חמור אחר? ומעבר לקושייה הזאת, ברור שכוונת המהר"ל, הרי זה לא אותו חמור, מה התכוונו חז"ל? אכן ביאור הדבר, כי בשלושה זמנים היה עולם חסר דעת וחוכמה, כחמור הזה הנאור, לא נאור במה של התעורר, אלא נאור זה שהוא מנוער מי, שהוא ריק. כי כאשר היה אברהם, היה כל עולם כולו חשוך, בלא אור, השכל כלל, כמו חמור שהוא לא דוגמה לפילוסוף הגדול ביותר, שלא הכירו אף את בוראם. ואברהם, בחמור שהוא חבש, ברכיבה על החמור, הוא נתן את האור, את הספתח הראשון, הוא האחד, אחד קראתיו, אומר הנביא. אברהם יקרי שמו בפי הבריות, ולקח כתיב אצלו והיה חבוש את חמורו, ולא רק חבש אותו בעוקף כזה או אחר, אלא חבש את השבר העולמי, תחבושת הוא הביא לחומריות, הוא תיקן תיקון ראשון, כי העולם היה בימיו כחמור שאינו יודע, אלא רק אבוס בעליו. והרוכב עליו מנהיגו ומוביל את החמור, יותר נכון את החומריות, את האלפיים שנות תוהו של העולם, מוביל אותם אל האלפיים שנים הבאות, שהם אלפיים שנות תורה, כמבואר בגמרא בסנהדרין וגמרא בעבודה זרה. עכשיו מגיעים לאלפיים השנים השניים מששת אלפים שנים של העולם, שזה אלפיים שנות תורה. אחרי שאברהם הרגיל את הבריות בשם השם, ושיש אלוקים בעולם, עכשיו אנחנו, טוב, אנחנו בעמדה השמאלית, וכן משה שהוריד התורה לעולם, אלפיים שנות תורה, אמצע ההיסטוריה, מה שהיה קודם לזה ריק ממנה. נכון שאצל אברהם יש אמונה בשם השם בעולם ומידות טובות, אבל תורה בסיני היא לרדת מלמעלה למטה משמיים, ארצה, תורה שלמה, תורה תמימה, לא היה, העולם היה ריק. העולם היה רוטט ורועד, יקבלו ישראל את התורה מוטב, ואם לאו השם מחזיר את העולם טוב ובואו, מיום השישי הראשון בשש מבושית, עד יום השישי בסיוון, חיכה העולם ליום השישי, האם ישראל יקבלו את התורה או לא? כמו החמור, כתיב גם אצלו, אצל משה, והרכיבים על החמור, הוא מוביל את החומריות, הוא מתקן את החומריות, הוא רוכב עליה, הוא מכניס תורה לעולם. אז תצאו מהמחשבה על אותו חמור ועל החמור, אלא על המציאות של העולם שנמשלת לרכיבה על חמור, לחמור עצמו. ואם שוריד התורה לעולם, יש היהודים בה, ויש עד היום לצערנו שלא יהודים בה. והיהודים מהם מיעוטא דמיעוטא. וגם המיעוטא ההוא נשתכחה עד שהעולם בזמננו רחוק מאוד מנבואה, רחוק מתורה מסיני, רחוק מדבר השם לאמיתו, מת לאמיתו, כחמור גמור. ולעתיד, זה שלב ג', זה החמור השלישי. אז אין פה מישהו בחדר או בין המאזינים שחושב שאותו חמור הוא בין 5,780 שנה, נכון? הוא צריך את חמור ממש חטייה רציני, זקן רציני, אז זה לא אותו חמור. ולעתיד כשיבוא בן דוד במהרה בימינו, נאמר בו כי מלאה הארץ דע את השם כמים לים מכסים, ולא יהיה עוד הסרה כלל, בית שלישי לא יחרב, והתורה תמלא את הארץ מים ועד ים, ממזרח עד מערב, כי דכתיב ועל ליבם אכתבנה, ולא יצטרכו שלמדו עוד איש את רעהו לדעת את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, על ליבם מגנט אמרנו, נעשה ונשמע מעצמו, מבשרי חזה אלוה, לפיכך כתיב צלו הוא אני, אני מתוך ייסורים שלו, מתוך היישום של ישראל, ורוכב על החמור. וזהו שמר, הוא החמור שרחב עליו אברהם, הוא החמור שרחב עליו משה, אז אלפיים, אלפיים ואלפיים שנות ימות המשיח, זה אלפיים האחרונים, שאנחנו נמצאים בסיאם בעזרת השם, שעתיד לרכב עליו מלך המשיח, כי בכולם הרכיבה על החמור היא הנהגת העולם, שיהיה באותו זמן חסר בדעת ובחוכמה, עד השלב האחרון חסר לגמרי כחמור, הרי שהחמור והרעיון שלו אחד הוא. נחזור אל המהר"ל. אנחנו בעמוד קופנון א', ודבר זה יתבאר כבר, אני בצד ימין למטה, שבע שורות מהסוף, מעניין אברהם, שהיה רוכב על החמור כמו שאנחנו במקומו. ואם יש לך דעת להבין, אמרנו תלמידי מכון מאיר, יש לנו הרבה דעת ברוך השם, תדע, כי מה שבקע אברהם עצי עולה, הוא בעצמו העניין הזה של מה? של בקיעת הים. זה לא רק בזכות זה בזה, ובזכות שהוא התעלה, אז הוא העלה את ישראל לזכות למקור, למקור שמענו בים הניסים, כמו שראינו בעולת ראייה, אלא זה אותו עניין. בוא נקרא את ההסבר. כי החומרים נקרבים ומתקרבים אל השם יתברך, וכל החומיות שואפת ונשאבת לשוב למקורה ולהיבלה באלוקות, שהוא נבדל מן החומר, וראוי שהוא נקרבים אליו יתברך החומרים, שהם זקוקים לחיות הזאת, לנשמה הזאת, לאור האלוקי, להישאב אליו. כי כל עניין הקורבן הוא להודיע כי בתבוני מציאות השם יתברך, אין אצל מדרגתו מציאות לשום נמצא. נצטרך להסביר את זה, לא נספיק היום, אז מחר, כי זה חשוב ביותר. זה בניגוד לתפיסה של יהודים מאמסטרדם, שכמעט גרר את ישראל לסוג של עבודה זרה, ברוך שפינוזה, מה שאנחנו קוראים עכשיו, להודיע כי בתבונן מציאות השם יתברך, הכל כלול באלוהים. לא הכל אלוהים, חלילה כמו שהוא אמר, לא פנתאיזם, אלא פן-אינתאיזם. הכל מתחבר, הכל נשאב. כשאנחנו מתבוננים מציאות השם יתברך, אין עוד זולתו, אין עוד מלבדו, כי הוא כולל הכל, והכל נבלע בו, הכל נכלל אצלו. אין אצל מדרגתו מציאות לשום נמצא, כראה הוא יתברך נבדל מכל חומר בעולם, והוא למעלה מהכל ומשפיע את הכל, והכל יונק ממנו, והכל שואף להישאב בגוף הדמלכה קדישה, להיכלל בו. ואם כן במעלתו, במציאותו, אין דבר חומרי נמצא ונפרד, ולכך אם מקריבים אל הקורבנות, לדעת כי הדברים החומריים אין למציאות אצל השם יתברך במקדש, בעזרה, שהוא נבדל מן החומר, והכל ניכר השם יתברך שנבדל מן החומר, ואברהם הוא האמצעי, הוא המניע את המהלך הזה, הוא המשמש לזה, שיש לו גם כמדרגה שנבלעת באלוקות, שמתחברת לאלוקות, וכמו שהשם יתברך שהוא נבדל לגמרי מן החומרים, נקרבים אליו החומרים, עד שאינם נמצאים, אברהם שיש לו מדרגה אלוהית, מדרגתו על החומרים, ולכן הוא מבקע את כל החומרים אליו, אל הקדוש ברוך הוא, עוד בהתחלת המסע והדרך, וזה התחלת הקרבתם אל השם יתברך, והבן עניין ביקוע העצים, פני אברהם, שאברהם נקרא אחד וכולי, כתוב אחד קראתיו, ובזה מבקע את החומרים כי הוא בלבד אחד, ואז הוא מקרב את כולם אל השם יתברך, וזה סוד שני גזרי עצים בקורבן העולה, דכתיב וביאר עליה כהן עצים, כי בהתחלקות החומרים הם נקרבים אליו יתברך, שמבינים שאין הם קיום מצד עצמם, ושכל החומר יונק את חיותו מדבקותו בשם, ולכך אמרו כי בזכות אברהם נבקע הים החומרי מפני מעלתו וקדושתו של אברהם, שהוא מעלה את הכל למעלה, שהוא משיב את כל המציאות אל הקדוש ברוך הוא, שהוא מבקע עצי המערכה, שלא יהיו עומדים ברשות עצמם כאילו שהם יחידה נפרדת, כאילו שהים עם כל גליו, עם כל הרעש שלו, הוא איזה עוצמה נפרדת מהקדוש ברוך הוא, אלא הכל נבקע והכל מתחבר והכל שב אל מקורו, להיות נקרבים אל השם יתברך. ודברים אלו ראוי להבין אותם, והם דברים אמיתיים בלי ספק. כלל הדבר לעולם היה בקריאת ים סוף או בקריאת ים סוף דבר נבדל, דבר אלוקי, דבר רוחני פועל בחומר. אני קראתי במהירות הדברים האלה וראוי שנחזור אליהם מחר, אבל עשיתי את זה בגלל הזמן שיש שיעור נוסף אחריי, אבל רציתי שנגיע לנקודה המרכזית, שאברהם שהוא למעלה מהחומר, נבדל מן החומר, הוא משיב את החומר חזרה אל מקורו, הוא בוקע אותו לחלקים, ל-י"ב חלקים, י"ב שבטים, כמו גזרי עצים, ואז כשהחומר מתפורר, שמה פורה אותו בזכה ים, החומר מודע לכך, והעולם מודע לכך, והמציאות מודע ומודעת לכך שהיא נכללת בעניין האלוקי, שהיא שווה אל השם, שאצל הקדוש ברוך הוא אין משהו שהוא נפרד ממנו, אין משהו שהוא לא מתבטל אליו. אז מי שפועל את הפעולה הזאת של בקיעת הים והפרדת הים לגזרים, זה מישהו שהוא בעל מעלה שקיבל מהקדוש ברוך הוא, מעלה אלוקית גבוהה מאוד, ובמעלה הנבדלת שלו הוא פועל את הפעולה הזאת של בקיעה, של הפרדה ושל השבה של הכל אל הקדוש ברוך הוא. לסיכום, מה שראינו בשם רבי בנאי היום, זה שבזכות אברהם נבקע הים, ואנחנו רואים את זה עוד בהתחלה אצל בקיעת עצי העולה, כפי שהוסבר על ידי הרב קוק, וכפי שהוסבר כאן מאוד מאוד בעומק, בוויכוח פילוסופי עם מאן דהוא אחר, להסביר שאין מציאות נבדלת בעולם, ולא שחלילה הטבע הוא אלוהים, אלא שהכל מתבטל, הכל כלול באלוהים. אנחנו לא עובדי עבודה זרה, לא נותנים לפסל תכונות אלוקיות, ולא אומרים שהאלוקות והטבע יתאחדו ביניהם, אלא מהאלוקות, מהקדוש ברוך הוא, הכל הושפע, ממנו כל המציאות נמצאת, וכל המציאות כמו בים סוף נבקעת ומתפוררת ושווה אל העניין אלוקי, בזכות אנשים כמו אברהם, שהם זוכים למעלה כזאת של שליטה בחומר. טוב, תודה רבה לכולם. יישר כוח חברים.
ערוץ מאיר באינטרנט, היו גם אתם שותפים להפצת תורת ארץ ישראל המגיעה למעל 30 אלף בתים בעם ישראל מדי חודש. לתרומה התקשרו עכשיו 02-646-1328, 02-646-1328, וכל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו.